יש מצווה גדולה לעסוק כל יום, לדרוש דבר בעיתו מה טוב, הלכות פסח בפסח וגם הלכות פורים בפורים. נראה בעזרת השם ביחד כמה נקודות מהתורה של הרב, ללמוד מהדברים של רבותינו המפרשים. אחד מהפלאים הגדולים של מגילת אסתר, שהשם יתברך באמת היה עם מרדכי ואסתר, ועל ידם הביא את התשועה לכל עם ישראל. השם יתברך אהב אותם ורצה את מעשיהם. אבל איך ייתכן שמרדכי ואסתר נענשו בעונש כל כך כל כך גדול של חוסר כבוד? אדם צדיק גדול שבעונש גמור ייכשל בחילול שבת, זה גם בכבודו. אבל הדבר הגרוע מכל זה, מצד מרדכי שאסתר נאסרה עליו, וכאשר עבדתי עבדתי, זה היה מסירות נפש מצידו. אבל אחרי הכל, עם כבוד מלכות השם מתגלה כאן, אז איך קרה ככה? ויותר ויותר על אסתר המלכה, שהייתה צריכה להיכנס למקום המתונף ביותר בעולם, לחלות עשית רחה באושים ומאוסים. איך ייתכן שצדקת כזו נפגמה, ועוד יותר גם שהולידה בן מאותו רשע שהוא אבי אבות הטומאה, ראש ממלכת עשית רחה וטומאת קליפת פרס, חשברוש הארור? וזו שאלה לכל אדם באמונת חכמים. אם מרדכי הוא צדיק יסוד העולם של הדור, והשם יתברך רוצה שנבוא לקבל ממנו דרך השם, וככה באמת היו זוכים לבית המקדש, זו הסיבה שלא זכו, רצו רק לרוב אחד ולא לכל אחד, אז איך השם יתברך נתן למרדכי ככה שאסתר תאסר עליו, ואסתר בעצמה הולכת, בפרט שזה חילול השם עצום ונורא, שיש מקום לעץ הרע לבוא ולהקל ראש בעניין שבאותו דור באמת היו פרוצים ונכשלו בעניין של נישואים עם נוכרים, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. איך ייתכן כדבר הזה? אדם, תלמיד חכם גדול מהסנהדרין, שרואה כזה דבר, יש לו קושייה גדולה על מרדכי שאין עליה תירוץ. את הקושייה הזאת שואל גם כן רבי צדוק הכהן מלובלין בספר ליקוטי מאמרים עמוד ל"ב. הוא כותב שם דברים נוראים על פי הקבלה. נראה על פי פשטן של דברים, השרה מלמד אותנו על העניין של האריכות אפיים. מרדכי הצדיק עבר את הניסיונות הכי קשים במגילה, והיה לו תלמיד נאמן שקראו לו אסתר המלכה, שהיא לא זזה מדבריו. אם הייתה פעם אחת זזה מדבריו, לא היה קורה שום נס. מרדכי זה הרב ואסתר זה התלמיד, והם כל המחשבה שלהם זה רק על מלכות השם ומסירות נפש, לאבד משתי עולמות, עולם הזה עולם הבא. גם מרדכי אמר מחרי אינה מספרך, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את כל עם ישראל ממרדכי ואסתר, ואמרו לא, הפוך. מי יכול לדון אנשים כאלה? כמה שאדם ילמד תורה 7,000 שנה, הוא לא יכול לעמוד לפני השם. אין לו תואר הלב כזה כמו מרדכי ואסתר, שהקדוש ברוך הוא אומר בחרתי בכם, אני מעלים את כולם, משאיר רק אתכם. בדין של מעל הראוי שזה דור שמשתחווה לעבודה זרה, הולך להתחתן עם גויות, בר מינן, שוכחים, מעליבים כל כך את אביהם שבשמיים. במקום להתחרט על הגלות, לבקש סליחה, הם שוכחים, חיללו שם שמיים, לא סמכו על השם באותו יום של פסל נבוכדנצר, שהיה הזדמנות להפוך את כל העולמות. ומה? ואף על פי כן, יש כאן אריכות אפיים. מרדכי ניצח בכוח אריכות אפיים, אבל מרדכי היה דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתנהג באריכות אפיים. היסוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מהמגילה, שאין לנו שום תפיסה וערך מה זה אהבת השכינה לעם ישראל, החוטאים והפושעים והמורדים. זה אהבה שאין לתאר ולשאר בעולם. כמה שאדם יודע מה זה אהבה, הוא לא מבין מה זה אהבה אינסופית, אינסופית, אמיתית, שלמה ונאמנה. וזה התגלה לעם ישראל קצת קצת בדור שהפסיקו למול את בניהם, שכחו את התורה, הלכו והידרדרו מטה מטה והתחו להיות גסים, מגושמים, כמו הגויים המטונפים. ראו שאף על פי כן השכינה לא עוזבת אותם, ראו חיוכים של אהבת השם, ואז הם קיבלו את התורה מאהבה. זו הנקודה שחייבת לגוע בלב של כל יהודי בשעת קריאת המגילה. כמה ריחות אפיים היה לשכינה. האמת היא שהשכינה כן הייתה עם מרדכי ואסתר, ולא עם אף אחד מהסנהדרין, ולא עם אף אחד מגדולי התורה שבאותו הדור. ומה שאנחנו רואים, שחוסר גילוי כבוד מלכות השם על מרדכי ואסתר, שמרדכי במקום להרוג את אחשוורוש, ואם הוא באמת צדיק יסוד עולם, למה הוא צריך להיות משנה למלך אחשוורוש? למה צריך להיות במקומות של טומאה? שהוא ישלוט על אחשוורוש, אחשוורוש יהיה עבד שלו. יש ספר שכתב למעלה מ-100 שבועות בין מרדכי לבין יוסף, מרדכי הצדיק ויוסף הצדיק. גם יוסף הצדיק היה תחת יד פרעה, לא היה את הטינוף הזה כמו שהיה פה לכאורה, לכאורה. אבל יוסף הצדיק היה צריך להיות רק משנה למלך מצרים. זה קושייה אם באמת הכבוד שייך לו, כבוד השם מתגלה אצלו, וכולם צריכים לבוא אליו, להשתחוות לו כמו שהוא אומר בשם השם בחלומות שמדרגה של נבואה, אז למה הוא לא משלים את המלאכה? למה הוא צריך להיות תחת יד פרעה? למה הוא מכניס את כל עם ישראל למצרים? מה קורה פה? והתשובה היא שזה עם ישראל בעצמו עשה את זה. עם ישראל שהוא ערער אחרי יוסף הצדיק, ויותר הוא ערער אחרי מרדכי הצדיק, הוא גרם לנפילה של כבוד מלכות השם. רבותינו הקדושים אומרים, כל המערה אחר רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל. למה? אתה מערה אחרי השכינה. שיש לנו רב שהוא גדול בתורה, מופלג ביותר מכל בני הדור, אז כל בני הדור נקראים תלמידיו, השכינה שורה אצלו, וכל מי שור מערה אחריו זה מערה אחרי השכינה, והוא מסלק את השכינה מעם ישראל. זה בדיוק מה שהיה בדורו של מרדכי. מרדכי הצדיק, הוא היה ראש הסנהדרין. יש לחברים שלו קושיות עליו. מרדכי בא בפסק ההלכה, אסור ללכת למשתה של אחשוורוש. אתם לא מבינים מה יש פה. וחולקים עליו, ולא מעריכים אותו, לא נותנים כבוד לכבוד מלכות השם שמתגלה עליו. אז השכינה ירדה מטה, 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 והתגלתה דווקא בתוך הבית של אחשוורוש. אתה מבין, זה עם ישראל הגלה את השכינה עמוק עמוק לתוך היכלות הסתרא אחרא. במקום שהשכינה תקום ותמחק את כולם, תעשה עם ישראל חדש עם מרדכי ואסתר, יש לה שכינה אהבה אין סופית, אין סופית לאותם יהודים שהתלכלכו בגויות, יהודים שהתלכלכו בעבודה זרה, פסל של נבוכדנצר, לא האמינו שיש להם אלוה גדול, שמי זה נבוכדנצר? מי זה הפסל שלו? מי זה כל הגויים האלה? כלום! השם במאמר אחד ברא את כל העולמות, דיבור אחד, נבראו כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה יכול ללמוד בקבלה, אלפי שנים, עוד עולמות ועוד עולמות, ולהעמיק ולהבין, כל זה בדיבור אחד, זה כאילו, מי זה הקדוש ברוך הוא? מה זה הגדולה שלו? מה? מי זה נבוכדנצר בכלל? אבל יש כאן נקודה של אריכות אפיים. השכינה מחכה באריכות אפיים אחרי עם ישראל, מאמינה באותם יהודים חוטאים, באותם יהודים שהשפילו את עצמם, אותם יהודים שהתחילו להתנהג בגסות, כמו איך יהודי יכול להתלחלה חס ושלום עם תינוף של גויים? איך ייתכן חס ושלום לפגוד בהשם אלוקיו ולקחת גויה? חס ושלום, רחמנא ליצלן, אין כזה דבר. הכי חמור לפי הזוהר, אין דבר יותר חמור מזה בעולם. הכוונה שהוא כבר נהיה בהמה, הוא נהיה דוב, נהיה גס מרוב. ואדם דוב אוכל, אתה יכול לראות מטונף בתוך ביצה, מלא משמין, אוכל, ומה יוצא לך מכל האוכל הזה? זה מה שאתה יודע ליהנות מאוכל, ממוזיקה אתה לא יודע ליהנות. אבל מדברים אמיתיים, רק למה, אוכל אוכל, תאכל תאכל, מה תשמין תשמין תשמין, תמסורבל בשר, מה יצא לך מהטינוף הזה? שנייה אחת אני נהנה ברגע שזה נכנס בגרון, חצי שנייה אפילו, לא שנייה, זהו, עוד חצי שנייה, עוד חצי שנייה, עוד חצי שנייה, בסך הכל מכל מה שאכלת נהנית פחות מדקה, זה בסך הכל שברירי שניות שזה עובר בגרון, בלעיסה אין שום הנאה, זה בתוך הבטן אין שום הנאה, רק ברגע שזה עובר ככה בבית הבליעה, חצי, תאסוף את זה, זה כלום, בשביל זה אתה מוכן ככה להתגשם, ולהיות כבד ומסורבל, ולהיות שכל אטום וחתום ששכח את התורה, אז שכל כזה טיפש, יכול לשכוח את הרוימות שלו, וללכת להתענב בטינוף הגדול של גוי רחמנא ליצלן. והשכינה מאמינה ומחכה באריכות אפיים. אנחנו רואים לאורך כל המגילה את אריכות אפיים של מרדכי. מרדכי יודע שהשם איתו, יודע שהוא צדיק יסוד עולם, יודע שכולם צריכים לשמוע לו כמו יוסף הצדיק בשעתו, יודע, ויודע שלא שומעים לו, הוא יודע שרק הוא ידע את כל אשר נעשה, הוא מבין מה עובד מאחרי כל הדברים, לאף אחד לא מכבדים אותו, לא חכמי הדור ולא בני הדור. הוא הולך בסבלנות, הוא רואה את הגרוע מכל, הוא רואה שבית המקדש יכול להיבנות בכל רגע, מגיע עת פקידה ועוד עת פקידה, ואם זה לא מתקיים אז עם ישראל בסכנה גדולה, והלב שלו קרוע על עם ישראל בעצמם. הוא פונה אליהם מתוך אהבה, אל תלכו למשתה של אחשוורוש. נראה במגילה כתוב, המגילה פותחת במשתה של 180 יום. לכאורה, המגילה צריכה להתחיל במשתה של 7 ימים. אחשוורוש בשנת 3 למלכו, עשה משתה חצי שנה לכל שרה ועבדיו שבכל המדינות. משרי המדינות של... מה הוא עשה 180 יום והיה מראה להם כל יום 6 אוצרות. היה עשיר גדול ביותר. היה לו אוצרות בלי סוף. היה מראה להם, מתגאה באושרו. אחר כך עשה 7 ימים. יש אומרים שזה היה ממש בעשרת ימי תשובה. הוא עשה משתה לכל שושן וחייב גם את היהודים להגיע. אז מה זה קשור המשתה של 180 יום? ועוד. במשתה של 7 ימים, שהמשתה הקטן הזה, זה בסוף, שם מוזכר כל הפאר, חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבלבוץ, מיטות זהב הכסף, היו שותים בכלי זהב, יל מלכות רב כיד המלך, לעשות רצון איש ואיש, זה רק במשתה, מוזכר רק במשתה האחרון, למה? המשתה העיקרי כבר היה שם, למה לא מוזכר שם כל הדברים? כאן, מדובר על התרמית של אחשוורוש. אחר כך כתוב גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. אחשוורוש כל התכלית שלו הייתה להחטיא את עם ישראל. הוא עושה 180 יום משתה לכל המדינות חוץ משושן. וכולם מסתכלים עוד יום ועוד יום ועוד יום. מראה להם עוד הצרות ועוד הצרות. מה כבר יש שם? וואי המלך הגדול הזה, העשיר הזה. והם לא יכולים להיכנס. אז אחר כך, אחרי חצי שנה שהם... משולבים יום יום שהם בחוץ וכולם בפנים מכל המדינות של העולם, אמרו טוב עכשיו 7 ימים הוא מראה לנו את האושר בפועל, היו חייבים כבר לבוא, זה היה התרגיל שלו, המטרה שלו הייתה להחטיא. ואז גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים קרוב אחד לשני בשביל להכשיל אותם חס שלום בענייני קדושה, רחמנא ליצלן, רחמנא של זמן. כל זה היה תרגיל, ואת זה רק מרדכי הצדיק הבין. אבל מרדכי מה עשה בזמנים האלה? הוא רואה שעם ישראל לא שומע לו, הוא מבין שיש פה קטרוג גדול שמסכן את כל עם ישראל, מה הוא עושה? מרדכי מתנהג באריכות אפיים ומתפלל. מרדכי לא מתייאש. הרב אמר שהמסר הגדול של המים הקדושים האלה מגילת אסתר זה שאסור לאבד את התקווה. תמיד יהודי צריך לקום מחדש ולהתמלות ברוח שמחה ותקווה אמיתית ושלמה בלי שום ספק. להיות חזק וגיבור בתקווה שאני ינצח, אני יצליח בהכל. אני בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, רוצה להצליח אותי בהכל, ואני באמת יצליח בהכל, הכל, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, להאמין בזה ולהתחיות מזה, להמשיך את זה, מתוך אמונה אמיתית בהשם יתברך בדרכי התורה הקדושה. מרדכי לא מאבד את התקווה, בינתיים הוא מתפלל. יש לו אריכות אפיים, הוא לא מתייאש. כתוב במדרש שמרדכי היה בוכה בשעת המשתה. שבעה ימים, 10 ימי תשובה, הם נכשלים ביין נסך. כתוב שהמן הרשע עשה להם תרגיל. אהבת חיים פרשת שמיני כותב שהמן רצה לנקום ישראל, הוא לא מצא דרך עד שהפיל אותם בסעודה של אותה רשע. אחשוורוש הביא בשר כשר ויין כשר וכלים חדשים, מבשלות יהודיות, הכל היה כשר לפי ההלכה, ומרדכי היה צועק לא תלכו למשתה. הוא ידע שהמן הרשע היה רמאי וכו', ואחד מהדברים שהמן בעצמו היה בוכה ומלא לכל אחד כוסות יין, היה בוכה והיה כואב להם לא, איך לרחם על אותו רשע ימח שמו וזכרו, המן הרשע שבוכה ומוזג להם יין, תשתו תשתו, מה הוא רוצה להכשיל אותם? הבחיות האלה רחמים על עמלק ימח שמו וזכרו, זה כל התקלה, שגוי מוזג יין כשר זה נהיה יין נסך. באהבת חיים שם כותב עוד חידוש, שאליהו הנביא הגיע למשה רבנו, אמר לו שהגזרה נחתמה, שאל אותו אם מה נחתמה, בדם או בטית? שאל אותו עוד שאלה, האם הגזרה הייתה בגלל שהשתחררו לצלם, או בגלל שנהנו משולחנו של אותו רשע, אם זה היה שלא השתחררו לצלם, אז למה זה התאחר עד עכשיו? אבל אם זה עבור שנהנו אותו שוחרר, זה צריך לחתם בדם, לא בטית. אלא, אז מה התשובה לזה? בזכות שמרדכי היה מוכיח אותם, לכן הגזרה נחתמה רק בטית ולא בדם. נכון, היה קנאה של אורייתא קדישתא, שככה עוברים עליה, מזלזלים בה, דבר נורא ואיום, אבל זה שמרדכי היה מוכיח, זה מיעט את הגזרה והחליש אותה, שתהיה בטית ולא בדם. בדם אין לזה תקנה. התפילות של מרדכי, והתוכחה של מרדכי, זה מה ש... המשיך את התקנה. כל פרט במגילה, היה כאן מיליארדים של פרטים שבלי פרט אחד לא היה תנס. וזה מה שקורה עם כל יהודי וגם עם העסק של הגאולה השלמה והתיקון השלם והתיקון של כל העולמות. הכל זה שרשרת אחת גדולה שאם חסר שלב אחד אין כלום. ולכן השכר הוא גדול לכל מי ששותף אפילו במשהו קטן. זה כל הסוד של המגילה, שכשהכל בדרך הטבע, אומר הגאון מבינה, אם היה חסר עוד אחת שכתוב במגילה לא היה תנס. ומרדכי היה עושה מצד אחד תוכחה בדרכנו עם, ומצד אחד תפילות, מתפלל, מתפלל, הולך באיכות הפיים, לא מתייאש, ריבונו של עולם, תרחם עליהם. אם מרדכי היה כועס עליהם שלא שמעו בקולו, גם הקדוש ברוך הוא היה כועס עליהם, ומידת הדין הייתה גומרת חס ושלום. מרדכי שפגעו בו ולא שמעו בקולו, לפי החוק של התורה הקדושה, וסתק יכול שיורוך, מרדכי מעורר עליהם רחמים, ריבונו של עולם, הם בלי דעת, הם בגלות, תדון אותם כמו אדם ובהמה תושיע השם. מרדכי מתפלל שיתקדש שם שמיים, ובאמת התפילות של מרדכי עזרו. וביום השביעי, כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי. פה היה ההצלה מכמה כיוונים. אחשוורוש ניסה להגיד לעם ישראל, החיים נמצאים אצלי. המפתח של העושר וסוד החיים נמצא אצלי. בואו אני אתן, תראו איזה עושר יש לי בלי סוף. 1,080 אוצרות ענקיים שכל יום מהבוקר עדיין מטיילים רק בשש אוצרות. תבינו כמה כסף בלי סוף. הוא טריליארדר, טריליארדר. טריליארדר, יש לו כל מה שהוא רוצה. הכל, רק אומר במקום, הוא יכול להשקיע על כל דבר מיליארדים. כל דבר הכי קטן שהוא רוצה ולא ייגמר לו, זה עוד לא מתחיל הכסף שלו. ומזה הוא מלא בתאוות ומגושם בכל מכל כל. בואו תלמדו, תשכחו מהשם, תשכחו מהתורה. וזה מה שהוא עשה בשבעת הימים האלה. הראה להם מה זה עושר. מי בחיים שכב על מיטה מזהב? מי שתה בכלים מזהב? מה העניין? לא. שיהיה לך את תכלית הדמיונות והדמיונות והטינוף הזה. יהודי יודע שזה שטויות. אדם, קדוש ברוך הוא ברא משהו שהאוכל קצת משמח, השתייה קצת משמחת, אדם קצת נח משמח, מטייל קצת משמח. זה לא משמח באמת. זה נותן דחיפה לשמוח בהשם. אין שום שמחה בלי השם. אחרית כל תאווה היא תוגה. תמיד. אחרי משהו גשמי יש יללה. זה ככה השם ברא, אם לא, לא היה, לא היה בחירה, כולם היו נופלים ברשת של עץ הרע לגמרי. ואחשוורוש מתגאה שאני המוצלח, לא מרדכי, לא התורה, לא האלוקים שלכם, אני המוצלח. ועם ישראל באמת משנה את הדעה שלו בשבעה ימים האלה. הדעת של עם ישראל הולכת אחרי אחשוורוש ושכחו את התורה באותו משתה. מרדכי בתפילות שלו גרם לעם ישראל שלא ישכחו לגמרי את התורה. אחשוורוש השתגע, מבקש את ושתי, ושתי משתגעת גם כן, מתיחה בו דברים. ואז ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברה בו, ראו את אחשוורוש משתולל כמו דוב שקול. דוב ומגושם, אין לו שכל, שמשהו מעצבן אותו ויוצא מהכלים. צורח, צובח, משתולל. רגע, זה הבן אדם הכי מאושר בחיים? שאמרנו בואו תלכו אחריי? זה הבן אדם הכי בהמה בחיים. מה קרה? יש לו את כל התאוות, אז חסר לו איזה משהו קטן מהרצונות שלו. ככה הוא צריך להשתגע. משמעות של הפסוקים של המגילה, שלקח לאחשוורוש כמה חודשים לחזור לעולם. מרוב כעס הוא יצא מהכלים, הוא שכח. לקח לו הרבה זמן, זכר את ושתי, אחר כך נזכר מה שהיא עשתה, אחר כך מה שזה, לקח לו הרבה זמן להיזכר בכל פרט ופרט, אחרי הרבה זמן. הוא היה מרוב כעס כמה חודשים מנותק מהמציאות, כעס, משתולל, אדום, הלך, הרג חלק מאלה שנמצאים לפניו ברוב כעס, כולם ברחו, השאירו אותו לבד, את החיה הזאת, הפצועה הזאת. כל זה גרם לעם ישראל שלא יעזבו את השם אלוקיהם. זה בזכות התפילות של מרדכי, וככה כל שלב במגילה מרדכי יודע, אני עם השם, בוודאי שאני אנצח, אבל השם לא מראה, לא מראה לי שהוא איתי. אחר כך מרדכי מספר לאסתר את אשר קרה הוא, הוא אומר לה אסתר, לכאורה אני השם, התגרתי באמוני בגלי, זה לא נכון, האמת היא שזה בגלל עם ישראל, עם ישראל הם אמונת חכמים, אז לא היה צריך לעשות את זה. המן מנסה להעני אותם מאהבה למרדכי, יודע שזה שורש הכל. אומר להם, בגלל מרדכי אני כבר לוקח את כולם. מנסה להגביר שנאה על מרדכי, והאמת היא שזה בדיוק הפוך. אם עם ישראל נותן את הכבוד למרדכי, את המקום הנכון על פי ההלכה, מה ששורש התורה הקדושה מחייב, ועשתה ככל אשר הרוחה, אז לא היה בכלל המן, לא היה צריך להביא אותם לתודעה האמיתית בצורה כזו, שפלה, כזו קשה. הם גרמו לכל זה, אבל מרדכי אומר את כל אשר קרה הוא. מרדכי מה רואה? השם לא איתי לכאורה, תראה מה קרה, תראה את הקלה קרה על ידי, והקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה שמרדכי יוכל להתפעל יותר מעומק הלב. ומרדכי צריך לצעוק צעקה גדולה ומרה, לא היה מבריאת העולם כמעט האנשים שצעקו בחיים צעקה גדולה ומרה שזיזיה את כל העולמות כולם, רק עשיו הרשע ולהבדיל אין סוף הבדלות מרדכי הצדיק, שהוא הרגיש כאילו זה בגללו. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובת מרדכי, שהתפילות שלו יוכלו להתקבל. ומרדכי ממשיך הלאה באריכות אפיים, הוא לא מתרגש שהמן מרכיב אותו ברחוב העיר, ככה יעשה, הוא שב אחר כך לסקוב את תעניתו. מה אתה? הוא לא מתבלבל לא מהירידה ולא מהעלייה, יש לו תוכנית ברורה, הוא מחכה שהתוכנית תושלם. בכלל התוכנית שלו זה לא זה, זה לא להיות משנה למלך ולא כלום. התוכנית שלו זה לבנות את בית המקדש, ואת זה הוא זכה להכין את הדרך לבית המקדש. יש באמת שאלה גדולה, הפשט שדברי רבותינו, שאסתר באמת נאסרה באותו פעם, כאשר עבדתי, עבדתי, היא חששה שבאותו פעם לא תבוא שידה להחליף אותה, וכן הוא היה מזה דרייבש, משמע שבאמת חס ושלום היה נגיעה. אבל בספר הקדוש מגיד משרי פרשת ויקל מהדורה כמה הוא כותב, בגלל שחטאו ישראל בנשים נוכריות ניתן רשות לאחשוורוש לקחת את אסתר שהיא כדוגמת כנסת ישראל, והתקינה שבע נערות כדוגמת שבע נערות שיש לכנסת ישראל, וזה מה שכתוב, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה בית המלך, כלומר שבע הנערות הראויות לתת לה בית המלך השם צבאות לכנסת ישראל. מכל מקום לא ניתן רשות לעתיד בזה, אומר חס ושלום, אלא רק למראה חיצוני בלבד, שהרשידה אחת הייתה מביאה לו כל פעם, מעולם לא נגע באסתר חס ושלום. הייתה חוזרת למרדכי כדי שלא להפסיק את השפע הבא מתפארת למלכות. פשט הדברים של המגיד משרים, שגם אין זה פלא, דברים, לא כל דבר אנחנו מבינים בתורה הקדושה, אבל ככה כתוב, אבל הרווחנו שכתוב את הדברים הללו. שעם ישראל שנכשל בנשים נוכריות, הוא אחר כך שואל שאלות על מרדכי, על אסתר, עם ישראל בעצמו גרם לזה. מרדכי ואסתר הם דבוקים בשכינה. כשעם ישראל בגד בקשר לקדוש ברוך הוא, אז השכינה כביכול, זה רק לפנים. מראה חיצוני, לא בחס שלום, אין שום פגם בשכינה, סיטה אחר נוגע בשכינה, חס ושלום. אבל זה כמו המעשה בת מלך. הבת מלך נמצאת בהיכלות, אבל יש מרחק גמור, רק הוא יכול להתרברב שזה אצלו, שהבת מלך בשבי אצלו. יש עוד דבר, אנחנו רואים במגילת אסתר, את הפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, שאותו אחשוורוש שהיה שונא ישראל יותר מאמן, ורצה להתפטר מכל היהודים, אפילו בחינם, מקבל 10,000 כסף, אומר לא צריך לקחת את זה בשבילך, רק תוציא ממני כבר את העם הזה. מי כמור שונא את ישראל? מי כמור אם היה יודע שאסתר יודעיה שונא אותה ולא לא מתקרב אליה? כל שכן למרדכי. ופתאום הכל נהפך לגמרי. הוא נותן את כל הכבוד רק למרדכי, כל הגדולה לאסתר. מה קרה? איך יכול להיות? ולוקח את האוהב שלו, שהוא גידל אותו והורג אותו. המן הרשע, איך יכול להיות כזה דבר? מה היה כאן? כל המגילה מלמדת אותנו שיש השגחת השם בתוך הטבע. תהליך שלוקח 13 שנים, 14 שנים, ובאמת זה כל הגלות ככה, אז יש לנו אלפי שנים. בסוף יהיה את התיקון השלם והמושלם, על ידי טריליארדי פרטים שבלי אחד מהם לא היה כלום. והכל זה השגחת השם נוראה ועצומה. כתוב בתחילת המגילה, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ושתי הצליחה להכעיס אותו, עד שהוא הרג אותה, עשה את הטעות והשיגעון הזה והרג אותה. ואז הוא יצא מהכלים, איך שהסברנו, שלקח לו הרבה זמן לחזור בכלל לעולם, ולהיזכר שפעם, איפה ושתי? אחר כך את אשר עשתה, ואחר כך להיזכר מה שנגזר עליה. בינתיים הוא היה כמו כלב זרוק, כועס, הורג, רוצח, זרקו אותו בתוך איזה חדר, במקום שירוג את כולם. אבל גם אחר כך, שנערי המלך משרתיו שכל לא פחדו ממנו, שומרי ראש לא פחדים מהמלך, השרים מפחדים, כי המלך מבקש מהשומרי ראש שירגו את השר. אבל שומרי ראש עצמם, המלך יגיד להם, כולם ביחד יבואו, ירגו את המלך. הם היו איתו, נערי המלך משרתיו רק נשארו איתו, כולם ברחו ממנו, כל השרים, שהחיה פצועה, צורחת וכועסת ומשתוללת, ממש נהיה חולה נפש אמיתי ושלם מרוב כעס, יחוסו אותו, נהיה חולה נפש, ברמה הכי חמורה. אפילו שהוא חזר, הוא מנסה להירגע, לוקח, אוסף, מקבץ, עוד פעם ועוד פעם. הוא מרגיש שבאסתר יש משהו, אבל לא, זורק אותה. היא לא מגלה מה יודע, משהו פה לא מסתדר לו. באותו יום שהוא הרג את המן וחמת המלך שכחה. הוא הרגיש בלב שזה הפתרון להרוג את המן. זהו. הלב שלו הראה לו את המציאות. שברגע שהוא הרג את המן, רק אז הוא נרגע מכל אותם שנים שהלב, יש לו חור בלב, חור! לא מתרפא בשום דבר. מה, שותה יין זה לא מרפא את החור בלב. אוכל לא מרפא, מטייל לא מרפא, חור בלב, מה זה היה החור בלב הזה? החור בלב הזה זה היה הרוח של ושתי הרשעה שהייתה משוטטת בכף הקלע, הייתה עומדת בחמה ונקמה כנגד אחשוורוש וכנגד המן שהוא סיבב את מיטתה, ולכן אחשוורוש היה מרגיש כל הזמן פחדים שתורדים את מנוחתו מכוח הרוח הטמאה של ושתי הרשעה, שהייתה תורדת את מנוחתו. ועכשיו, שבשתי הרשעה ראתה שהמן נהרג, נרגעה. ואז הייתה לו הרווחה. כמה הקדוש ברוך הוא מענה את אותו גוי רשע מתונף שנים ארוכות, וכל זה, מה זה, זה דבר טבעי שהשם ברא, שבשתי מבקשת נקמה, היא בכף הקלע משוטטת, והיא כל הזמן עושה לו הרגשה רעה ומוציאה לו את המצב רוח, והוא לא מבין מה רודף אותו, והוא כבר שואף, היא רוצה להרוג אותו, הוא מרגיש שמישהו מנסה להרוג אותו, והוא מרגיש הרגשות של מיטה והטרדה. הרג את המן אחרי כמה שנים נרגע, הבין שהמן זה לא ההצלה שלו. המן אמר לו אני ההצלה שלך, המן שיקר, אמר לו אני אצלב אותך מקטן ותרש. אמר לו אני הבאתי לך את האישה הכי טובה אסתר, שהיא טובה לך פי אלף מבשתי, ושתי גאוותנית והיא גם יפה וגם כנועה. המן אומר אני הטובה שלך, אני אגמור את כל הסונים שלך, אני אגמור הכל. פתאום הוא רואה שלא, המן זה שורש כל הרע שלו, הרג את המן וחמת המלך שכחה. כל זה הקדוש ברוך הוא מזמן בדרך הטבע את הישועה של עם ישראל. אנחנו צריכים כבר מעכשיו לדמיין מה יהיה בזמן של הגאולה. איזה שיר שבח והודעה שכל עם ישראל מכל הלב בוכים, בוכים, מורידים דמעות. מעומק עומק הלב לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כמה אהבה אינסופית הייתה לך עלינו. אנחנו בגדנו בך. אנחנו רצינו רק את עצמנו, מאסנו בבית המקדש, מרדנו במלכות שמיים. אנחנו מרדנו, אנחנו. ואתה נכנסת בתוך אובי הטומאה, ועשית רעך בשביל לשמור עלינו שלא נובד. שמרת לנו אמונים, ועשית כל הצעדים האלה, טריליארדים של טריליארדים של צעדים, עוד צעד ועוד צעד, שבסוף בסוף, אם היה חסר צעד אחד לא היה כלום. הנה בסוף מכל הפרטי, הפרטי פרטים האלה באה הגאולה השלמה. והפרט הכי חשוב שאדם רוצה לקרב את הגאולה והישועה זה התפילה, כמו מרדכי הצדיק, שהולך ברכות אפיים, לא מתבלבל. כל דבר אוחז בתפילה. לא מתבלבל לא מהירידה ולא מהעלייה. גם בזמן של העלייה עדיין צריך להתפלל, עוד לא הגיע השלמות. הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, לא אני. אני לא למטה ואני לא למעלה. השכינה למטה והשכינה למעלה, אני צריך להתפלל. כשאדם ייזכר מה יהיה בזמן הגאולה, איזה בחיות, איך הלב שלנו ייפתח, איזה שבח והודעה, איזה שירים, איזה ניגונים, איזה ריקודים בלי הפסקה, הקדוש ברוך הוא, איזה אהבה אתה אוהב אותם. אדם שרוצה כבר היום להיגאל, אחד מהדברים זה לעשות תיקון חצות מהלב, שאדם יבין שאנחנו חיים רק בזכות האור של השכינה. יש יוד כ ואב, כי האור של השם מתחיל מקוצו של מעין סוף דרך הקוצו של י, אחר כך עוד י, עוד ה, עוד ו, אחר כך עוד ה, האחרונה זה המלכות. כל אנחנו נבראנו מהשם הקדוש הזה, כולם נאצלו מהשם הקדוש הזה, אז ה האחרונה זה המלכות. כל מה שעומד בינינו זה הכל דרך השכינה, האור שהקדוש ברוך הוא הציל, מזה אנחנו, זה אור שהוא אוהב אותנו אהבה נאמן ואהבה אין, זה ראש של השם יתברך, אוהב אותנו אהבה אין סופית. איך אני מכיר טובה לאותו אור שממנו נבראתי, וממנו אני מתחייב לפעול שאני דוחה אותו, ואני יורק עליו, ואני מוהה חס ושלום, ואני מראה לו עורף, ובורח ממנו, ומעליב אותו, ומשפיל אותו, ובוגד בו. הוא עדיין מאמין בי, ונאמן לי, ונכנס לתוך עמקי התינופת והסטרחה, בשביל להמשיך עליי את השמירה ואת ההגנה. במקום למחוק, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, הקדוש ברוך הוא מלך, מי שמוריד, עדיין פעם היינו רואים מה זה מלך בשר ודם, מלך בשר ודם מוריד ראשים במקום, על כל ציוץ הכי קטן, זה מלך, כולם מפחדים, אין מישהו שנופל פחד, המלך הוא לא צריך משפט, במקום מוריד ראש, מוריד, טק, טק, מוריד, של השר שלו, המשנה למלך שלו, מוריד לו את הראש ברגע, אם היה ציוץ אחד לא במקום, טיפה לא חיבד אותו. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה, הוא ברא עולם לפני 5,700 שנה, הוא עושה פור אחד, גם בלי פור, הוא בסך הכל חושב, העולם הזה נמחק ברגע אחד, הוא רק מסיר, הוא גם לא גם את זה לא, הוא רק מסיר את האור שלו, אין כלום, אין, לא היה, מעולם כאילו לא נברא, מעולם לא נשאר זכר מהעולם, הוא ברא עולם חדש, מה הבעיה עם אנשים חדשים, אנשים טהורים, אין לו שום בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה, אין, אי אפשר להבין את האהבה הזאת, רק עתיד לבוא בגאולה, כשהרב אמר, אין שום אפשרות בעולם להבין מה זה אהבת השם יתברך לעמו בית ישראל, רק יחידי הצדיקים בעולם יכלו להשיג בזה, וזה יתגלה רק לעתיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה מנשמות ישראל? מה הרוממות שלהם? ומה זה עוצם האהבה הזאת? זה יתגלה בגאולה השלמה. ואיך הקדוש ברוך הוא הולך אחר? אז אדם שהיום מבין את זה, והוא עושה את כל מעשה בשביל לכבוד השכינה הקדושה, עושה תיקון השורש, המפתח הראשון זה תיקון חצות. בזמן, בנקודת חצות, שיש את הירידה הכי הכי גדולה, ואז אדם אכפת לו מהשכינה, והוא אומר את תיקון חצות עם לב, רק לכבוד השכינה, לא עולם הזה, לא עולם הבא, לא כלום. אומר את המילים האלה, עם כוונה, בלי כוונה, אבל יש לו כוונת הלב כללית. אני רוצה שיהיה טוב לשכינה מהתיקון חצות שלי. שכינה סובלת פי טריליארדים מכל הצער שאנחנו סובלים, היא סובלת הצער של כולם ביחד ובעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. היא רק בשבילנו היא בגלות, בסיבתנו היא מושלכת באפר, חובקת השפטות, כמו שכתוב באיגרת של מרה של כבד שמביא השלמה מסכת שבועות. שכינה דיברה בפיו של מרן הבית יוסף וסיפרה להם, אם הייתם יודעים אחד מאלף אלפי אלפי, רוב ריבר, אחד ממיליארדים מהצער שלי, לא הייתה שמחה נכנסת בלבכם ולא בת צחוק עולה בפיכם בסבורכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. שאדם אכפת לו מהשכינה, כמו שמה, הם עשו את לימוד של השבועות לכבוד השכינה, אז השכינה התגלתה עליהם. היה למרן יוסף כוחות מעל הטבע, הוא בקושי היה יושן. כל, איך שמספר שמה, מערה של כבד, שמרן לא ישן, הוא היה מסר שיעור ושיעור ועוד שיעור ועוד שיעורים, בלי לישון כלום. איך מקבל כוחות מעל הטבע מהשכינה? כשאדם אוהב את השכינה, אוהב, אוהב, מהלב, הוא עושה הכל לכבודה, נוטל ידיים, מברך לכבוד השכינה הקדושה. כל פעולה, לימוד הקבלה זה בסך הכל ללמד לאדם, איך אפשר את כל מעשה לכוון לכבוד השכינה. מה אתה עושה באוכל? אתה מברר ניצוצות לכבוד השכינה. כל פעולה שאתה עושה זה עושה ייחודים ותיקונים עצומים. ואפשר גם לי ללמוד את הקבלה. תאמין בזה שכל מה שאתה עושה ותכוון שאתה לא מסיח דעת מהשכינה מרוב אהבה לשכינה. אתה עושה כל דבר של לכבוד השכינה. אתה אוכל בשבת בשביל להמשיך כביכול עינוגים למלכות, המענג את השבת. ככה הקדוש ברוך הוא קבע חוק, שאתה אוכל בשבת, מתענג בשבת כמו שהשם ציווה, אתה ממשיך כביכול עינוגים למעלה בשמיים. אי אפשר להבין את זה, ככה השם קבע. האדם מכוון לשם זה, הוא מתעלה, הוא מתקדש, הוא מתאר, ואז שערי תורה נפתחים בפניו. שלומד התורה לשמה, לשם, אומר הרי הקדוש, לשמה זה לשם מי, לשם אי האחרונה שהיא המלכות. יש עוד נקודה אחת. בלילה עוד ידע שנת המלך, חזר הקדושים ראש כל משהו קודם שכתוב מלך זה מלכו של עולם. איך אפשר להסביר את זה על כביכול כלפי מעלה, שהביאו ספר הזיכרונות? מה פירוש? הרב הסביר פעם, שמרדכי היה חושב תמיד על התכלית של רצון השם. היה מחפש תמיד מה השם יתברך רוצה. וזה הסיבה שהוא הציל את אחשוורוש. המחשבה הפשוטה על פי התורה הייתה, יש לך ספק אם להציל את אחשוורוש מהעלילה של בקתן ותרש, לפחות שווה אל תעשה עדיף. אבל מרדכי אמר זה עצלות. לחשוב ככה, אני לא מתערב. לא, הוא חשב, התבונן מה השם רוצה ממנו, לכאורה כן, שהמלך הרשע הזה מחטיא את הרבים, שונא ישראל, הלוואי שכבר ימות. והוא עתיד גם לקחת את אסתר, אז עדיף כבר שימות מעכשיו. כבר לקח את אסתר, כל שכן שכבר ימות. מרדכי אבל התאמץ לחשוב מה באמת השם רוצה. הוא הבין שיש כאן אבונות שגרמו את כל זה. ואם אחשוורוש ימות, מי אמר שלא יקום מלך אחר יותר רשע ממנו? אולי המן עצמו, המלך ובכלל. בגלל שמרדכי התאמץ לחשוב מה השם רוצה, הוא עשה כאן עבודת השם גדולה. המעשה הזה עשה נחת רוח גדול לפני השם, ונכתב בספר הזיכרון של השם יתברך. ולכן, שמרדכי היה בסכנה גדולה, שהמן הרשע רוצה לתלות אותו, זה גם בשמיים. המן הצליח לקטרג על מרדכי, שאולי הוא קרתה שהוא התגרה בהם, כל מיני דברים דקים מן הדקים. עם ישראל מקטרגים עליו, שהוא התגרה בהמן. היה כאן שאלה לבית דין של מעלה. קדוש ברוך הוא מצא זכות למרדכי, אמר מה אתם רוצים, תראו איך הוא מחפש את רצוני, איזה נחת רוח הוא עשה לפניי, באותו יום שהוא חשב מה השם רוצה, הוא החליט להציל את אחשוורוש מבקתן ותרש. זה מה שפדה אותו מגזרת המיטה וזכרי ואדרבה, משם הוא עלה לגדולה עצומה. זה הקדוש ברוך הוא ניצח את בית דין של מעלה. מה שתגיד, מה יש לכם להגיד על מרדכי? אדם שמתאמץ לחשוב מה הרצון שלי, תגידו למה הוא התגרה באמן, הוא לא עשה את זה מתוך מידות שלו, שהוא רוצה להתגאות, שהוא לא נכנע לאמן. הוא עשה את זה מתוך, הכי קל היה לו להחליף לאמן כמו כולם. הנה, והראיה שאפילו בשבע אל תעשה, הוא לא נתן לאחשוורוש למות. לא, הוא התאמץ, מה באמת צריך לעשות. הוא הכריע את מה שהכריע. בזה מרדכי זכה משם שבני של מעלה הסכימו, שבאמת מרדכי הוא עכשיו צריך לעלות לגדולה, והוא יביא את הישועה לעם ישראל, והוא יזכה לרוממות הזאת שנקרא בדרגה של משנה בשמיים למעלה, זה דרגות עצומות ונוראות שזכה להם יוסף הצדיק. שאין ברך יזכה אותנו ללמוד את האיחוד אפיים הזאת, שאדם יהיה חזק ותקיף בדעתו, שאני באמת רוצה את השם, אני חושב באמת לעבוד את השם כמו שצריך, לעשות את רצון השם כרצונו בשלמות, דרך התורה הקדושה, בדרך שאנחנו מקבלים מרבותינו, עושה לי רב נכון, ואני בטוח שאני אגיע לכל השלמויות, לכל ההצלחות, בתכלית השלמות, באמת, בכל מכל כל, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אהבה שלמה ומושלמת ביותר, והוא רוצה לתת לי את התום השלם המושלם ביותר, ואני אזכה לזה ואני אגיע רק סבלנות ואריכות אפיים. להיות חזק מזה ולקבל כל פעם עוד אומץ ועוד תקווה, לא להישבר משום דבר שבעולם, בינתיים ללכת עם תפילה כל צעד ושעה, להבין שזה מסע ארוך שאנחנו נוסעים אחרי השכינה הקדושה. השכינה בגלות בגללנו, אבל אף על פי כן היא איתנו, כאילו אנחנו העיקר, היא מוכנה למסור נפש עבורנו. הצער שלנו זה בעצם צער השכינה שהיא מרגישה איזה פי אלפי אלפי אלפים על כל צער. מה שאנחנו רואים הכי הרבה לעשות, להיות חזקים, להיות שמחים, וללכת עם תפילה, כל צעד ושעה. לפנות לקדוש ברוך הוא, לדעת שהקדוש ברוך הוא מכין לנו את הישועה, בכל צעד, בכל פרט, פרט הכי קטן. בסוף תבוא הישועה, תבוא הגאולה. יבוא הגאולה האישית של כל יהודי, והרוממות שלו המושלמה והמושלמת, והוא יראה שכל פרט ופרט, איזה כמה השכינה הלכה אחריו ועד שהציע ממנו את הצדיק השלם הזה שכל יהודי הוא יזכה להיות צדיק שלם. כל פרט לפרט היה מוכרח, כל שלב ושלב, הוא ייתן שלח והודעה לקדוש ברוך הוא. כלומר עכשיו להודות לזה להשם, לקבל את התורה הקדושה מאהבה.